מהי אמונה? דווקא מתאים כשאנחנו מתחילים שוב בבראשית, בקריאת התורה. אם אני יודע, אולי גם אתן מרגישות את זאת. כמה טוב להתחיל שוב מבראשית. מרגישות? הלא זה מעיד על כוח ההתחדשות. התחדשות של תודה, התחדשות של החיים שלנו. ולא הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. הסיפור האמוני או הסיפור של מעשה השם, הסיפור של הבריאה, של יצירת עם ישראל ושל התכלית של יצירת עם ישראל ואיך עם ישראל מגיע לתכלית הזאת. הלוא זהו סיפור שלא נגמר. זהו סיפור שמתחדש ומתגלה בפלא האלוקי שלו. מה זה נקרא אמונה? במה אנחנו מאמינים? אמונה זה לא רק אמונה שהבורא ברא את העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אמונה אומרת הרבה יותר מזה, כי יכול היה אדם לחשוב, והיו כאלה שזו הייתה האידיאולוגיה שלהם, הבורא ברא את העולם פעם אחת, לפני כמה אלפי שנים, אבל מאז הוא עזב. השאיר את הבריאה ואת כל מה שמתרחש. השאיר אצלנו, השאיר אצל בני אדם. לא כן אנחנו מאמינים. אמונה בבורא עולם, ולא רק אמונה ביציאת מצרים, ולא רק אמונה במתן תורה, אלא היא אמונה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. לא רק ברא את העולם, מנהיג את העולם, משגיח על העולם, מכוון את הדברים המתרחשים בעולם. כי הלא ברא את העולם לתכלית מסוימת, למטרה מסוימת. והקדוש ברוך הוא מוביל את העולם, את הבריאה, את ישראל במיוחד, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מוביל אותנו לאותה תכלית שלשמה ברא את העולם. ומהי אותה תכלית? אנחנו לא יכולים להיכנס לזה בשלמות עכשיו, אבל במשך השיעורים נראה את זאת, וזה כתוב במעשה בראשית. מהו? תודה. אני רואה שזה חייב. תודה. מהן המילים המופיעות שוב ושוב בכל יום ממעשה בראשית? איזה מילה חשובה ביותר מופיעה שוב ושוב? או איזה מילים, וירא אלוקים כי טוב, וירא אלוקים כי טוב. התכלית של הבריאה, התכלית, המטרה של הקדוש ברוך הוא, זה לגלות את הטוב האלוקי בבריאה. במילה צמודה לטוב הזה, זה ביער אלוקים כי טוב. לא מספיק להאמין ולדעת שיש טוב אלוקי בבריאה, אלא צריך לדעת לראות את הטוב. כי הטוב הזה יכול להופיע בכיסויים שמסתירים את הטוב, בקשיים, ביסורים, בדברים לא מובנים. וצריך עיניים חודרות, עיניים של אמונה, כדי לראות את הטוב. הנה, יש לנו פסוק בתהילים, שאנחנו אלו שאומרים אשרי יושבי ביתך, שלוש פעמים ביום, מכירים את הפסוק הזה, נאמר, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. שהפירוש הפשוט של הפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא מיטיב עם הכל, טוב השם לכל. אבל המשמעות העמוקה של הפסוק הזה, טוב השם לכל, הטוב האלוקי נמצא בכל, בכל מקום, בכל מצב, בכל אדם. הטוב האלוקי נמצא, צריך רק לדעת, לראות אותו. כפי שנאמר למשל בספר דברים בפרשת ראה, הפרשה מתחילה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. ואפשר היה לומר את הפסוק הזה בלי המילה ראה, הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. אבל אי אפשר רק לציין את העובדה, אלא הקדוש ברוך הוא קורא לנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, לראות את הברכה הנמצא בכל, את הטוב האלוקי הנמצא בכל. זוהי אמונה שלמה, אמונה בבורא, אמונה ביציאת מצרים, בבחירת עם ישראל, בהטלת האחריות להבאת הברכה לכל הבריאה, לכל האנושות. הלא את האחריות לכך הקדוש ברוך הוא הטיל מיד על אברהם אבינו בדיבור הראשון שדיבר איתו בפרשת לך לך, כשאמר לו לך לך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול, ומהי הגדולה של העם הזה, והיה ברכה. ובהמשך, ונברכו בך כל משפחות האדמה. והברכה שאברהם אבינו התחיל בטיפול בהבאת הברכה לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אברהם אבינו הבין שצריך להביא ברכה של אמונה לאנושות, לאנושות המתפתלת בכאבים, בבלבולים, כשאין אמונה, כשאין חסד, כשלא מכירים את הטוב האלוקי. אם כן, זוהי האחריות שהוטלה כבר על אברהם אבינו ועל עם ישראל להיות לאור גויים כביטויו של הנביא ישעיהו. וכך אנחנו מיועדים. עכשיו, התכלית הזו של גילוי הטוב האלוקי, הברכה האלוקית, ברכת האמונה, ברכת החסד, להבין כמה נעים הוא החסד הזה, כמה נעים הוא להיטיב מתוך הכרה אמונית. שישנו טוב בעולם, שישנו טוב באדם. זה לא פשוט במשך הדורות, כפי שאנחנו יודעים. יש עוד, אם אנחנו כבר מזכירים את זה, המילים הראשונות שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ממש מילים ראשונות. מה הן המילים הראשונות? המילה הראשונה. מה? המילה הראשונה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בפגישה הראשונה איתו. לך. נכון? לך לך. אפילו לפני שמתייחסים ל... מקום שצריך ללכת אליו, אל הארץ אשר אראך. כבר המילים האלו, לך לך, או לך אפילו, זה אומר את הכל. עם ישראל צריך תמיד ללכת, להתקדם, להתעלות, לא לעצור, לא לתת לשום כוח שלילי לעצור את עם ישראל, לא לתת לשום קושי להרתיע אותנו ולהמשיך ללכת לתכלית הזו. והקדוש ברוך הוא במילים האלו, לך, לך לך, הטביע בעם ישראל את הכוח ללכת. מתוך אמונה שממלאים משימה אלוקית. ועם ישראל מאז הולך לא לעמוד על מצב אחד. ואם נופלים בדרך וישנן נפילות בדרך, הלא היו נפילות, ישנן נפילות, היו חורבנות. וקשיים ונפילות, וגם אם נופלים, לקום, לקום ולהמשיך ללכת. כפי הפסוק בתהילים, ילכו מחיל אל חיל, ייראה אלוהים בציון. וכך אנחנו הולכים ומתקדמים כבר כמעט 6,000 שנה. עכשיו, בתהליך הזה, שהוא מתגלה במיוחד בימינו בתהליך של גאולה, גאולה מכל השעבודים, מכל הצרות והייסורים שעברנו, הלכנו גם לגלויות, ברוך השם שאנחנו זוכים לחיות בדור שאנחנו הולכים בחזרה. עסקנו קצת בתשובה באלול, זה היה דרך של תשובה, של שיבה, של שיבה אל הלב, של שיבה אל העם, של שיבה אל הארץ, של, וכל אלו הם חלק מהתהליך של שיבה אל השם. עכשיו בהיסטוריה של המשל, בהיסטוריה של העולם בכלל, אחד מהדברים שתופסים מקום בצערנו, אבל תופסים מקום גדול בקביעת האופי של התהליך, זה מלחמות, מלחמות. מראשית הבריאה, בוודאי מראשית הופעת עם ישראל בעולם, ישנן מלחמות. ישנן מלחמות בין עמים, כבר בפרשת לך לך. התורה מספרת על מלחמה גדולה בין ארבעת המלאכים והחמישה. אתם ודאי זוכרות את כדר לעומר ותדעל מלכי גויים, אבל אברהם אבינו היה מעורב בסופו של דבר, כי הם לקחו את לוט בשבי, ואברהם אבינו הלך למלחמה איתם כדי לבדוק שבויים, להחזיר את לוט. אבל המלחמות שעם ישראל מורב בהן במיוחד ומאז הופעת עם ישראל בעולם כעם, כגוי גדול עם מסר של אמונה של טוב אלוקי, שהגויים לא היו מוכנים לקבל. ולכן לא רק מצרים דיכאה את עם ישראל, שיבדה את עם ישראל להיות לעבדים, והיה צריך שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים ונפלאות ביד חזקה וזרוע נטויה כדי להוציא את ישראל ממצרים. וגם מיד אחרי שיצאו ממצרים, כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, שוב הייתה מלחמה. נגד מי? מי תקף את ישראל הראשונה? המלאק, כן. מיד המלאק תקף. מה תקף את ישראל? הלו, מה היה לישראל כשיצאו ממצרים? עוד לא הייתה להם ארץ ולא רכוש. כי המלאק תקף את עצם המהות של עם ישראל. לא רצה שיהיה בעולם מסר של אמונה, של חיים טהורים, של טוב אלוקי, של מוסר אלוקי. המלאק רצה שבני אדם ישלטו, שהרשעה תשלוט בעולם, ההפקרות. ולכן, ומאז, גם אחרי כן, עוביות ישראל במדבר, בדרך לארץ ישראל, היו מלחמות נגד מלכי האמורי, נגד סיחון ואוג מלך הבשן. וכשנכנסו לארץ ישראל בהנהגת יהושע, כל ספר יהושע עוסק במלחמות לשחרור ארץ ישראל. אבל גם אחרי כן, בספר שופטים ובספר מלאכים, מלחמות כל הזמן. נגד פלישתים, נגד עמון ומואב, נגד עמי כנען. בוודאי כשעם ישראל היה בגלות, אז לוחמו נגד עם ישראל, בלי שעם ישראל יש לו צבא, אלא נתון לשלטון זר. אבל מאז שחזרנו לארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא החזיר אותנו לארץ ישראל, שוב מלחמות. עד היום, ברוך השם, שעכשיו עם ישראל בדרך לגאולה, יכול להגן על עצמו ולהילחם, להילחם בשם השם נגד כל הקמים עלינו. אנחנו אומרים, מספרים בהגדה של פסח, וכשמספרים ביציאת מצרים, לא רק על יציאת מצרים, אלא אומרים, בכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אכן, מלחמות תופסות מקום גדול בתהליכים של עם ישראל, לא רק בתהליכי גאולה, אלא בתהליכים של הופעת עם ישראל בעולם. ולכן זה נושא שראוי מאוד להתבוננות אמונית, וחכמינו התבוננו בכך והדריכו אותנו להבין מה קורה במלחמות, מהי המטרה האלוקית במלחמות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך שהכל נהיה בדברו. צריך לשאול, מתי צריך לגמור? מתי?
עשר וחצי.
בסדר, אז יש זמן. לכן אני מציע שאנחנו נקרא מבפנים, נתחיל ללמוד. וכדרכנו, גם בעולות התשובה, אנחנו קוראים פסקה שלמה, ואחר כך מבררים את הפרטים. נקרא פסקה א', כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר עריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו. היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. עולים הם למעלה, הצדיקים האלה, עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה, בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבא. מלחמת עולם של עכשיו, כן, היינו צריכים להקדים שהפרקים האלו נכתבו בזמן מלחמת עולם הראשונה. זאת לפני למעלה מ-100 שנה. מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש לה. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. בדעה גדולה, בגבורה עצומה ובהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסח של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. בעל מלחמות, הרב מצטט פה מברכות קריאת שמע, בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. כן, הרבה דברים יסודיים בהבנת השגחה אלוקית והנהגה אלוקית נמצאים כאן בפסקה הזאת. אפילו נסתכל בסוף, הרב מצטט לו בברכות קריאת שמע שאנחנו אומרים בבוקר בתפילה. אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא לפני שמקבלים עול מלכות שמיים, שמכריזים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו מתארים, חכמינו תקנו לנו, אנשי כנסת הגדולה, תדרו לנו בנוסח התפילה, תיאור של שבח של הקדוש ברוך הוא, של הכוחות האלוקיים. ומה נאמר בתוארים האלה שבסוף הפסקה? בסוף ממש נאמר, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מחדש בטובו בכל התחדשות ישנו הטוב האלוקי, בכל יום תמיד מעשה בראשית. כלומר, מה זה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית? הלא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא יצר בריאה, יצר חיים, יצר מדרגות שונות של חיים, דמם, צומח, חי, מדבר, ישראל, קדושה, טהרה. וחכמינו תיארו את זאת, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כלומר, יכולנו לחשוב שהקדוש ברוך הוא אז, לפני כמעט 6,000 שנה, יצר חיים, יצר חיים שימשכו כמה זמן שהוא רוצה שימשכו. לא כן, הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא מזרים את החיים האלו תמיד. בכל יום, בכל עת, בכל שעה, בכל רגע. זאת לא זרימה חד פעמית של חיים שמחזיקים מעמד אלפי שנים. הקדוש ברוך הוא בכל רגע מחיה, מזרים חיים. והמטרה אור חדש של ציון תאיר ונזכר כולנו מהירה לאורו. והתוארים לפניכם, נלך מהסוף להתחלה. לפני מחדש בכל יום תמיד נאמר לאדון הנפלאות, נורא תהילות, בורא רפואות, מצמיח ישועות, זורע צדקות. יפה, הכל דברים חיוביים, נכון? חלק מהזמת החיים, מצמיח ישועות, בורא רפואות. לפני זה בעל מלחמות, לפני הכל בעל מלחמות. גם זהו תואר ששייך לרשימה של הטוב האלוקי, של החיים שהקדוש ברוך הוא מזרים. הקדוש ברוך הוא בעל מלחמות. הדברים נאמרים בשירת הים. זוכרים בוודאי את הפסוק בשירת הים, השם איש מלחמה. אומרים ישראל ביציאת מצרים. הלא הקדוש ברוך הוא ברא בעולם לא רק טוב, אלא ברא גם רע. בתפילה סידרו לנו אנשי כנסת הגדולה, גם בתחילת ברכות קריאת שמע, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. אבל בפסוק בישעיהו לא כתוב ככה. בפסוק בישעיהו נאמר יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. בתפילה רצו חכמנו לעדן, לא רצו להזכיר את הרע. הקדוש ברוך הוא ברא טוב ורע בבריאה. כי הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה בחירה חופשית לאדם. שלא באופן אוטומטי יבחר בטוב. יכיר את דתו, אלא שהוא יתאמץ לבחור בתו. מתוך הכרה ובחרת בחיים, נאמר בפרשת וילך. החיים והמוות נתתי לפניך, הטוב והרע, ובחרת בחיים. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה שותפים לגילוי הטוב, ליצירת הטוב. אנחנו בהכרתנו, באמונתנו, במעשינו, נהיה שותפים לבריאה, לבריאת הטוב, ליצירת הטוב, לגילוי הטוב בעולם, להפעלה של הכוחות הטובים בעולם. גם זה חלק מהחסד האלוקי, כי החסד האמיתי הוא לא, הנה לדוגמה מביאים חכמנו, אם יהודי הוא מסכן ואין לו במה לפרנס את משפחתו, ויש לו ידיד, שהוא בעל מפעל גדול ועשיר, והוא יכול לעזור לו לפרנסת ביתו בשני אופנים. הוא יכול לתת לו תקציב קבוע, חודשי, שיהיה לו, תהיה לו פרנסה. או שהוא יכול לתת לו עבודה, שהוא יוכל להרוויח את פרנסתו. מהו החסד האמיתי יותר? לתת לו עבודה, בוודאי שאדם לא ירגיש שהוא תלוי באחרים, אלא שהוא בעצמו מסוגל. כך רצה הקדוש ברוך הוא, שכל הטוב הזה שאנחנו נרכוש, זה לא יינתן לנו בצורה אוטומטית, אלא שאנחנו נצטרך לעמול לרכוש את הטוב הזה. בוודאי הקדוש ברוך הוא את החסד הכי גדול, את הטוב הכי גדול שעשה לנו, שנתן לנו תורה, שנתן לנו תורת אמת, חיי עולם נטע בתוכנו. והתורה היא ההדרכה, גם הכללית וגם המפורטת ביותר, איך משיגים את הטוב, איך מוציאים את הטוב אל הפועל, בכל תחומי החיים, בכל מצבי החיים. בראה בנו גם כישרונות שבאמצעותם אנחנו יכולים להוציא לפועל את הטוב. אבל בראה בנו בחירה חופשית, בראה טוב ורעה בעולם. בכל הכישרונות ובכל הכוחות אפשר גם להשתמש לרעה. ואנחנו מצווים ללמוד ולהבין מהו הטוב, מהו הטוב האמיתי, ואיך אנחנו מסוגלים להפעיל אותו בעולם. ולכן יש צורך במלחמות, יש צורך להילחם נגד הרע, להיאבק נגד הרע, לא לאפשר לרע להשתלט עלינו, לשלוט בנו, להטות אותנו מהדרך הטובה. כפי שחכמינו אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. התורה נקראת טוב, אין טוב אלא תורה, אומרים חכמינו, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. ולכן יש מלחמות מראשית הבריאה, קודם כל מלחמות פנימיים בתוך האדם עצמו של הטוב, שהוא מהווה החיים האמיתיים, המהות האמיתית. למדנו בו רק התשובה, רצוננו לעשות רצונך, אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, הרצון האמיתי הוא לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל ישנם לחצים חיצוניים שמקורם ברע, יצרים וכוחות שליליים שרוצים להיאחז בחיות הנשמתית שלנו, להפנות את החיות הזו לרעה, למידות רעות, לקנאה, לתאוות, ליצרים, לשנאה. ולכן יש מאבק תמידי, אבל הקדוש ברוך נתן לנו כוח להתגבר. איזהו גיבור הכובש את יצרו. דרך אגב, מה זה כובש את יצרו? האם הכוונה ממית את היצר? מדכא את היצר? לא. הכוונה כובש שולט על היצר. כי אנחנו מצווים, חכמינו אומרים לנו על הפסוק בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, לא נאמר בכל ליבך בלשון יחיד, אלא בלשון רבים, בכל לבבך, אומרים חכמינו בשני יצריך, לעבוד את השם ביצר שיכול לפעול רע, אלא אפילו את היצר, יצר זה מלשון יצירה, יש כוח יצירתי גם ביצר הרע, צריך רק לכוון אותו לטוב. איך יודעים לכוון אותו לטוב? על פי ההדרכה התורנית בכל תחומי החיים. הכוחות יכולים לפעול לטוב ויכולים לפעול לרע. אם כן, קודם כל אנחנו נפגשים עם מלחמות בתוכנו. כל החיים זה מלחמה. אנחנו יותר רגילים לקרוא לזה מאבק, מאבק פנימי, ושיש בנו הכוח, המהות הטבעית האמיתית שלנו היא מהות של טוב, של אמונה, של טהרה, של קדושה. הלא כך אנחנו לומדים בברכות השחר. אלוהי נשמה שנתת בי טהרה היא. אתה בראת, אתה יצרת. זו יצירה אלוקית טהורה. ואם נפיל אותה, את הנשמה ואת הכישלונות הנשמתיים, וגם הכישלונות הגשמיים שלנו, זה שהקדוש ברוך הוא הכניס את הנשמה לגוף, זה לא כדי להכשיל, אלא כדי לרומם גם את הכוחות הגשמיים שישמשו למצוות תמיד. בכל תחום גשמי יש מצווה, גם באכילה ושתייה, גם בחיי משפחה, בכל יש מצווה. לטובה ולברכה, לשרת את הערכים הנשמתיים. אבל כדי להצליח בכך צריך להיות מוכנים להתאמץ, לא לתת לכוחות חיצוניים, להשתלט על כוחות החיים שלנו. אבל לא רק כאן יש מלחמות. יש גם מלחמות חיצוניים נגד כוחות של רע בעולם, שגם אותם אנחנו בסופו של דבר מצווים להפוך לטוב. אבל בסופו של דבר יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך, תשבר כל לשון. אנחנו מיועדים להיות לאור עולם, זה מה שהתחיל לעשות אברהם אבינו. ללמד בני אדם, לא רק שיש אלוהים, שיש נשמה אלוקית באדם, שזהו הרצון האמיתי שלנו. לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, כדי לחיות, כדי לטעום את נעימת החיים. אבל בינתיים, כל עוד שלא הגענו להשלמות הזאת, גם בתוכנו וגם בעולם, יש צורך להתגבר על כוחות הרע, הלא גם על הגויים נאמר, הרבה מאוד. בדברי הנביאים שלנו, בישעיהו בפרק ב' נאמר על אחרית הימים, והלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונעלה להר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ואנחנו לא רק שנגיע לזה, התחלנו להתקרב לזה. ישנן תופעות של גויים שרוצים ללמוד מאיתנו מהם החיים האמיתיים על ידי הכרה אמונית בשם אלוקי ישראל. ועכשיו אפשר לגשת לפסקה. השורה הראשונה, המשפט הראשון, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. זה מובן? לפני שהתחלנו ללמוד פה, איך הייתן מסתכלות על הקשר בין מלחמה, מלחמות לבין משיחיות? זה הולך ביחד? למה זה לא הולך ביחד? איך קוראים לך? אמונה. למה זה לא הולך ביחד?
זה מרגיש שמשיח זה משהו מאוד טוב,
ומלחמה
זה משהו ממש רע.
מאיך אנחנו מתארים, איך הנביאים מתארים את המציאות המשיחית? מה יהיה בעולם במציאות המשיחית?
שלום, בלי מלחמות.
מה?
בלי מלחמות.
בלי מלחמות. הנביא ישעיהו אומר, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. וגם זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבד. הכל יהיה שלום ושלווה, רוממות רוח. מלחמה? מלחמה זה ייסורים. מלחמה זה שנאה, זה נקמה, זה תקיפות, זה הרג. והכל יהיה נעלה, נכון? זה לא הולך ביחד לכאורה. אבל זה מה שהרב אומר פה, זה חכמינו אומרים. במלחמה, הרב גם מצטט את זה בהמשך הפסקה. במלחמה, הזכרנו, של ארבעת המלכים נגד החמישה, בפרשת לך לך. ראשי שם, מביא, אם ראית אומות מתגרות זו בזו, אומות אפילו לא ישראל, אם ראית אומות מתגרות זו בזו, צפה לרגלי משיח. ולמה? נאמר כבר במשפט השני, עת הזמיר הגיע, זמיר עריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו. איפה הפסוק הזה, עת הזמיר הגיע? לא מכירים? שיר השירים. נכון, איך קוראים
לך?
רות. עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. מה מתאר הפסוק הזה? תחילת הפסוק הוא הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. איזה תיאור זה? של מה?
גאולה.
של גאולה של?
התחלה של
הגאולה. התחלה של גאולה. תיאור אביבי של הניצנים נראו בארץ. ציפורים שרות. כל התור נשמע בארצנו. אבל ביד במילים הבאות אחרי עת הזמיר הגיע, אומר הרב, מצטט פסוק אחר, זמיר עריצים. עת הזמיר הגיע, אנחנו מבינים מה זה זמיר. מה זה זמיר?
שירה.
זמירות, אבל זמיר זה ציפור, שנקראת זמיר. אבל זמיר יש לכך עוד משמעות בעברית. מה זה זמיר? זמירה.
פעולה.
מה?
פעולה.
פעולה? איזה פעולה?
מה?
חותכים משהו.
חותכים? קורטים. זמירה זוהי מלאכה בחקלאות, פעולת זמירה, קורטים. קריטה. ההפך משירה. והפסוק זה ביטוי גם בישעיהו, זמיר עריצים, כריתת עריצים זה רשעים, זמיר עריצים, הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם וכל הכל נשמע בארצנו. טוב, אנחנו חייבים לסיים. אז נשאיר אצלכם להתבונן בזה. והדברים יתבררו בשבוע הבא. אבל אולי בכל זאת צריך לא להשאיר אתכם עד כדי כך. בתהליך הזה של הגעה לגאולה, לשלמות, יש כוחות המעכבים את הגאולה. ואי אפשר להגיע לגאולה מבלי שכוחות אלו ייקרתו מן העולם. מה זה מלאכת זמירה בעצים? מה עושים במלאכת זמירה בעצים?
עונים את הפסולת.
קורטים?
את הענפים שלא טובים.
את הענפים שמפריעים לגידול. אם יש הפרעה, כדי לאפשר את הגידול, צריך לכרות. כדי לאפשר התגלות הטוב בעולם, צריך להחריט את הרע מן העולם. וכל הרישה כולה כאשם תכלה. ולכן זוהי אותה מילה, זמיר, כדי לאפשר את הזמרה של הטוב, של שירת הציפורים, של הצמיחה האביבית, צריך לכרות, להסיר את הכוחות השליליים המעכבים את הטוב מלצמוח.
אפשר שאלה?
כן.
למה אי אפשר לנתב את הכוחות הרעים לטוב וצריך
לכרות
אותם?
בסופו של דבר נהפוך את הכוחות הרעים לטוב. אבל יש כוחות רעים כאלה שאי אפשר, כשהם פועלים רע, אם אנחנו לא נכרות אותם, הם יהרסו את הבריאה. למה הקדוש ברוך הוא הביא מבול על העולם? אי אפשר היה שהעולם יתקדם במציאות כזו, כי מלא הארץ חמס. וזה הקדוש ברוך הוא יודע. צערנו זה גם אנחנו יודעים. בוודאי אם אפשר להפוך לטוב, הופכים לטוב. וזה יהיה ככה בסופו של דבר. אבל קודם כל צריך הטוב לגדול, להתרחב, לשלוט במובן הטוב בעולם, כדי שהרע לא יוכל להזיק. כן.
יש מלחמות שבהם לא רק הרע נפגע. כאילו אנחנו, אפילו בתקופה של הרב, כאילו...
זה נאמר פה. הנה ירב אומר את זה במשפט הבא. היחידים הנספים, ולא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, בוודאי, את זה הרב יסביר. טוב, צריך לסיים לברירה.